ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שורה מהשיר של נביא יהודה הנביא שאומר אם נפשך, אם נפשך יקרה אז דע נפשך מהי, ובקש לבורא ובין תהיתי בניך. התחלנו להתבונן בשיר הזה כי אני רוצה לומר לכם שהשיר הזה הוא, המשפט הזה בשיר הזה הוא תמצית כל תורת ההכרה של רבי יהודה הלוי על רגל אחת. ומשפט קצר ומתאים למי שאמרו, מרוכז, עמוק, גדול. אז התחלנו לראות את החלק הראשון של דן הפיכה מהי, הספקנו בשבוע שעבר, ונעצרנו אחרי דן הפיכה מהי ובקש לבורא. הוא בקש לבורא. צריך אדם אחרי הקביעה, אחרי קודם כל נקודת המוצא שבן אדם ברר לעצמך מה אתה רוצה מעצמך בחיים, דע נפשך מהי, תכיר את נפשך, תכיר את הרצונות המהותיים שלך. השליש השני של משפט, בקש לבורא, בקש לנפשך בורא. צריך אדם להגן את עצמו בנקודת ודאות מוחלטת. כשאתה רוצה לברר דרכך בחיים, או אתה בכלל רוצה לברר אמיתות או משמעות, כדאי שתתחיל בנקודה שלא יכולה להיות לך ספק, לא יכול להיות לך ספק ביחס אליה. צריך אדם להגן את עצמו בנקודת ודאות מוחלטת, ונקודה זאת נמצאת לאדם בסובייקטיביות שלו, בעצמו, בתודעתו העצמית הסובייקטיבית. כי בקיומו האישי בזאת אדם לא יכול להטיל ספק, שלא לדבר מבחינה פסיכולוגית, שבעצם מציאותו אדם חש ודאות מוחלטת. בן אדם במצב של שפיות לא יכול להעלות לדעתו אני לא קיים. אז זה מבחינת התחושה הפסיכולוגית. אבל גם מבחינה לוגית מוכחת ומשתקפת הוודאות הפסיכולוגית, כי אם ינסה אדם להטיל בזה ספק הוא לא יוכל, כי אם הוא מטיל ספק בזה שהוא קיים אז מי מטיל ספק? אז זאת אומרת שהוא מטיל ספק בזה שהוא מטיל ספק וחוזר חלילה. אם כן, התודעה הסובייקטיבית היא בלתי ניתנת לערעור, והיא ודאית מוחלטת, תחושת האני. הקריאה דע נפשך מהי מכוונת להתעגן בוודאותה המוחלטת של נקודה זו. יש לך נקודה של אני, והאני הזאת זה נקודה ודאית, אתה לא יכול לערער עליה. בוא, שים לב אליה ותזהה אותה בצורה מדויקת. חוץ מזה שאין לך ספק ביחס למציאותה, תנסה לעמוד על אופייה. ומתוך הנחת הרגל הרוחנית על נקודה יציבה זו, מתאפשרת הצעידה הלאה להתרחב במסגרת התודעה הוודאית. וזו הקריאה בקש לבורא. בוא, תתחיל מנפשך. זוהי המציאות הסובייקטיבית שלך. זה מה שאתה חש כשאתה אומר את המילה אני. זה פירוש מילה סובייקטיבית. וזה הדבר הוודאי ביותר שאתה יכול להעלות על דעתך. כלומר, זה דבר מוחלט. כשהדברת המושג מוחלט עכשיו, אני משתמש בזה, זה דבר שאי אפשר להטיל בו ספק. דבר שאי אפשר להטיל בו ספק הוא מוחלט. ובקש לבורא, כלומר, עם כל ודאותה וסוב הרצון של תחושתה של התודעה העצמית הסובייקטיבית, ודאי שבן אדם מאוד מרוצה מזה שהוא חש שהוא אני. מכל מקום, הסובייקטיביות היא מצומצמת. הוודאות בישות, הוודאות במציאות, הנקודה שאי אפשר לערער עליה, באותה רמה ישנה גם את התודעה שזה לא הכל. יש מעבר לאני. כי הסובייקטיביות היא מצומצמת. היא אני, ודאי מוחלט, אבל זה רק אני. ומוכרחת היא התביעה להרחיב את אופקי התודעה העצמית בכל הצדדים המקיפים ואופפים את האישיות בכל תודעת חייה. בוא, חפש מציאות, את המציאות המקיפה, האופפת, שנותנת מרחב להתפשטות של האני. זוהי הנטייה היסודית להרבות את החוויות, להרבות את חוויותיה, ידיעותיה, ניסיונותיה ותודעותיה של הסובייקטיביות לכל סוגיהם, הן בכמותה והן באיכותה. תביעת התרחבות זו היא מוחלטת בוודאותה לא פחות מעצם תודעת הקיום הסובייקטיבית. אני כשם שאני לא יכול להטיל ספק באני שלי, אני לא יכול להטיל ספק בתודעת התביעה שלי להתרחב על, לא יכול להטיל בזה ספק. זה ודאי, באותה תחושה שאני חש את האני, אני חש גם את הנטייה לחרוג אל מחוץ מהמציאות המצומצמת הזאת. האמת היא שזה עצם תחושת האני. תחושת האני זה מין רצון לספוג עוד ועוד 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 מכל מה שיש בי, ועוד יותר מה שיש בי, לספוג עוד ועוד באין קץ, בכמות ובאיכות. ואולי התביעה הזאת להתרחב היא אולי עוצמתית יותר, תובענית יותר, קריטית יותר לתחושת שביעות הרצון מעצמי, מהחיים, מהאני, מאשר עצם תחושת הקיום שלי. זוהי תביעת שורש הנשמה. בתודעה הזאת שלנו יש לנו דש והנשמה, כי באמת התכונה הנשמתית היא זו שהיא תובעת את ההתרחבות העצמית האינסופית. זוהי תביעת שורש הנשמה, והתרחבות זו אינסופית היא, אין גבול לה. כי עד לאן אתה רוצה לחוות חוויה, או עד לאן אתה רוצה לחיות, לדאוג את תחושת האני שלך, עוד כמה שניות אתה רוצה לחיות, שאתה לא רוצה לענות על השאלה הזאת, אתה לא רוצה לחשוב על השנייה האחרונה, כי זו התודעה של האני שלך, כי אתה תמיד רוצה יותר. אין גבולה. ובקשת האני היא מבקשת את אי-גבוליותה. חשה היא בכל מעודה שמרחב אי-גבולי זה הוא ההוויה המקורית שממנה מופיעה הנקודה העצמית הנפשית בכל תודעותיה. ודאי שאני עבדי המוחלט, זה אני מופע של מרחב מקיף, שכל מה שיש בי הוא ממנו, הוא חלק ממנו. והמרחב המקיף, אינני יכול לחשוב על גבולותיו. אין לי נטייה לחשוב על גבולותיו. כשאני חושב על גבולותיו, אז אני חושב על אי גבוליותו. זוהי תודעת החיים העצמי. זה נעוץ בעצם תחושת העני. ההזכה שהיא בכל מאודה שמרחב אי גבולי זה, הוא ההוויה המקורית שמבין המופיעה הנקודה העצמית הנפשית בכל תודעותיה. זהו התוכן המתבטא בקריאה בקש לבורא. דע נפשך מה היא, ובקש לבורא. כשם שאינך יכול לכפור בתודעתך העצמית, כך אינך יכול להטיל ספק בכך שלא אתה יצרת את עצמך. לא אתה נטעת בעצמך את הנטיות שאתה מוצא בקרבך. אפילו את חלום חייך, את מסעת הנפש העצמית שלך, לא אתה קבעת, לא אתה בחרת. על כן, זהה את המרחב המוחלט, המקיף ומחולל את המוחלטות הסובייקטיבית שלך, והעלה אותה, את המוחלטות הסובייקטיבית שלך, אל מקורה שבמרחביו המקוריים האינסופיים, או בקצרה, בקש לבורא. ואם אתה נבוך, איך מבקשים לבורא? איך אבין? איך ידע את הדרך למקוריות החיים המוחלטת? איך אני אתרחב בכל נטיות חיי, כל מרחבי האינסופים? אז משלים המשורר ואומר, בין כי היא תביניך. בין כי היא, מזה היא, נפשך. בין כי היא תביניך. תבין שהיא תגרום לך להבין. כי ידע המצוי בתינוק ברגע צאתו לאוויר העולם, שקודם לכל ניסיון, נפשו יודעת על קיום האם וחלבה, שבכל הווייתו הזקוקה להם, שכל הווייתו הזקוקה להם, לאם ולחלבה, היא מעידה על מציאותם. הוא ניעה אותו להשיגם. וכשם שכשאדם צמא, נפשו חשה ומדריכה מה נכון לשתות. כשהוא צמא, אז יגיד שהוא לא כוס של חול. אז תוכיח שזה לא יעובד אותך. תנסה, אולי זה יעובד. אף פעם לא בדקת את זה. לא, הוא לא צריך ניסיונות, הוא לא צריך הוכחות. זה לא עובד ככה. ולא כל הוכחה פילוסופית, הוא יודע מה הוא צריך לשתות, והוא יודע מה ירווה אותו. כמו התינוק, כך אדם בוגר. התינוק בחיים שלו לא ראה אין בשלבים הראשונים. מעולם לא חש, מה זה חלב. אבל תנסה להרגיע אותו בדברים לא מתאימים. תנסה לשכנע אותו. או כתבה מן הוכחות שבאמת יש חלב. יש באדם ממדים שבהם הוא יודע דברים לא רק במה שיש בו, הוא יודע דברים במה שצריך להיות בו. ומתוך כך כל הווייתו תובעת את המרחב הסביבתי שתתאים ותגלה את ההתאמה אל מה שיש בו, אל המציאות הסובייקטיבית שלו. אז בלא כל הוכחה פילוסופית, לא על עצם קיום המשקה וגם לא על דבר היותו מרווה, כך התביעה הנפשית, רוחנית, מופיעה באדם בידע בהיר ובוודאות פנימית הרבה יותר חזקים, ודאיים ומציאותיים מכל מה שידע מדעי, הגותי, פילוסופי יכול לתת. וגם את הדרך למציאת מבוקשה התברר. היא תביניך. או בלשונו של דוד המלך, כי אתה קנית חיליותיי, תסוכני בבטן אימי, אותך על כי נוראות נפלאתי, נפלאים מעשיך ונפשי יודעת מאוד. בעיגון, בוודאות הנפשית הפנימית הזאת, מתחילה תורת האמונה של רבנו יהודה הלוי. לא בריגוש עמוק שלפתע ממלא את האדם, ולא בהחלטה שרירותית, לא בגחמה ולא בספקולציה. מימד נפשי זה הוא מציאותי, מצוי אצל כל אדם. זה מימד הניתן לביקורת, להבחנה בין נכון ללא נכון. ומכל מקום תהומי הוא, קדם רציונלי הוא, והרציונליות עצמה אינה אלא פרט בו, שאת עצם הנעתה ותוקפה היא מקבלת ממנו. אתה בן אדם, תבדוק, למה אתה רוצה להתעסק רק בדברים מוכחים, נכונים, שכליים, עיוניים? חשבת פעם על זה? מה התשובה? מה אתם אומרים? מה התשובה? כך. נכון, זו התשובה. התשובה היא כך. הילדים אומרים שכך זה לא תשובה. אבל במקרה שלנו זה כן תשובה. אשרי העם שככה לא. זה בסדר. יש ממד שהוא ככה. כזה אני בנון. אז בדיוק כמו שאני צריך שהדברים יהיו הגיוניים במקום שהם לא הגיוניים, זה לא מקובל עליי. למה? כי זה לא מקובל עליי. כי המבנה הנפשי שלי הוא כזה. כי התביעה הנפשית שלי היא תובעת את השכל. אבל אילולי התביעה הנפשית לא הייתי תובע השכל. התביעה הנפשית לא רק תובע השכל, זאת אומרת עוד דברים. רבי יהודה הלוי שם לנו את היד השכלית, או את העין השכלית, או את הלב השכלי, את תודעתנו האמונית על הממד הזה, על התודעה ההווייתית, על חוכמת הנפש שהיא קודמת לכל חוכמה, שהיא גם סיבת כל החוכמה כולה. היא עמוקה יותר, היא שורשית יותר, היא מהותית יותר. זה עניין החלום של רבי יהודה הלוי. נעסוק עכשיו בתוכן החלום. אז הבנו עכשיו, כל פעמים ימים מבחינתי, אמרתי את מה שרציתי להגיד לכם, מה תשובתי לגבי השאלה באדם, איך אתה כותב ספר ותחיל לספר לנו ביסודו חלום. חלומות שתיות. אז על פי מה שהסברנו, זה אמור ליישב את העניין. עכשיו ניגש להבנת תוכן החלום. כן.
ביחס למה שהרב אמר, אז קודם כל, אדם חולה, אין לו את הוודאות העצמית שלו, אין לו את הסוגיה.
נכון.
אז אנחנו מדברים מקומה כבר של האנשים בריאים.
אנחנו לא נכנסים עכשיו, אנחנו לא צריכים לדון עם כל מציאות סוטה במציאות ולהתיישב אותה. עד רבה, זה מה שמגדיר אותה, כסוטה לא נורמלית, לא סטטיסטית, לא ראויה ליחס. כשאתה רוצה למצוא את התקן המציאותי, את הנכון המציאותי, את הברכה בחיים, לא, מה אתה עושה עם בן אדם שמתעקש ואומר לך ששתיים עוד שתיים זה שבע וחצי? מה עושים איתו? שאלה מאוד מרתקת, למה אנחנו צריכים לדון עליה פה? ומה אנחנו נלמד אם נמצא בן אדם כזה? אפשר ללמד מזה, אדם חולה, אדם בולבל, אדם דיבור לא, הוא סבלנות, יש לנו המון דברים, זה לא נוגע עכשיו, אנחנו רוצים ללמוד מה הסוגיה שלנו פה זה על נפשנו, התקף. לא צריך להביא דוגמאות.
תמיד, נפשנו החולה.
למה צריך להסתכל על נפשנו החולה? אנחנו עכשיו לא רוצים ללמוד על נפשנו החולה. חד רבה. הדוגמה שלך היא רק עוזרת לנו לכך שאנחנו מבינים שיש את הבריאות. מה שמעניין אותנו זה לא המחלה. אם המחלה מעניינת אותנו, כיוון שהיא מוגדרת כמחלה, כמשהו שיצא מהתקן, ואז השאלה איך מחזירים אותה לתקן. אבל זו השאלה שאנחנו עוסקים בה. אנחנו קודם כל פה נבין מהו התקן. אתה בהצפת המגע החולה, אתה כבר מניח שהוא מחוץ לתקן. אתה צודק, אז תעזור. עכשיו מעניין אותנו התקן.
רק לגבי הדבר הזה, לא הבנתי את המעבר בין הנפש לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, גם אדם, הרב אמר שאם יביאו לאדם צמא, יביאו לו חול, הוא לא ישתה. אדם שהוא צמא מאוד, יכול להיות שהוא ישתה גם חול, עד שהוא יבין שזה לא מתאים.
לא נכון. אנחנו חולקים במציאות, זו תופעה קשה, לא אמורה לקרות, לא תקני, אבל זה המציאות. אין מצב, אדם צמא לא ינסה לטעום חול. אתה יושב פה, אז אתה אומר את זה, זה לא יקרה. דבר בלעדי שאתה יכול לעשות זה להגיד את זה. פשוט הוא לא יקרה.
גם היום צנא הוא שותה דברים ריאליים.
הוא לא שותה. זה כן, תן לו מים מעורבים בריאל וכך. הוא לא ינסה לשתות חול. כי את המים הוא מחפש, את המרווה הוא מחפש. הוא לא, תגיד, תנסה. הוא לא.
מה לגבי תחליפי חלב?
לא משנה.
לא, חלב אמר
לגבי... אני רק אומר, אם את תחליפי חלב, כנראה שזה עונה על הפונקציה של מה שהנפש מחפש, כל פנים אני רק פה הצבעתי על זה, שהנה יכול להיות פה אינו כמה, אחד שרק הופיע פה בשטח לפני דקות ספורות, והוא יודע דברים, בוודאות מוחלטת. נפשו זקוקה למשהו שהוא מעולם לא חווה. הוא לא חווה פיזית, אבל נפשו יודעת מאוד. זה כל מה שבאתי לצפות. באתי להגיד שזה לא רק חלב, ככה אלה יש עוד דברים כאלה.
אני
בניגים
מה
שאני
אומר,
אז
כל האדם שיש לו באמת יכול בתודעה הנפשית שלו, להגיד
איזשהו רצון
אמיתי
שלו, עכשיו
הוא
יודע,
הוא
יודע, הוא מכיר
את עצמו. אם הוא
מבולבל,
אם הוא
העולם
לבין
עצמו,
הוא לא יגיע
בחיים לתביעה. עכשיו מדברים על רוב לאדם. חול, יש כלל. כלל הוא כלל ברזל שאני חושב שהוא ממש כלל יוצא מן הכלל. במה הכלל הזה הוא יוצא מן הכלל? שאין לו יוצא מן הכלל. הכלל הזה אומר של כל כלל יש יוצאים. הם לא מעניינים אותנו עכשיו, מעניינים אותנו עכשיו הכלל מהם. תעזור יוצאים לכלל. זה מה שרציתי להגיד לרב יהושע. אז בסדר, אנחנו עכשיו. רבי יהודה הלוי אומר, דע נפשך. רגע, אולי לא כדאי לי לדעת נפשי, כי אני מאושפז בבית חולים לחולי נפש. לא, הוא לא דיבר אלי. לא חושב שהם יקראו את השיר שלו. הם יקראו אותם. זה דווקא, אתם חלו לי, אבל... ברגעים אלה יש איזו תרבות מטורפת שאת הדוגמת השאלות שלכם היא מציפה בכל עניין. מה שמעניין אותה זה רק הסוטים, המופרעים, המוגבלים, החולים, וזה הנושא העיקרי. על אף שזה תופס במקרה הטוב 2% מהאוכלוסייה, אבל 98% מהצמצומים, זוהי הפרעה נפשית תרבותית. זה לא נכון. זאת אומרת, זה אפילו בחיים התקינים, זה בחיים התרבותיים, זה לא טוב שככה דברים מתנהלים. ובטח כך שאנחנו נמצאים פה עכשיו את המדרש, מדלים פה בעצתו של רבי יהודה הלוי, שאומר לנו, דע נפשך מים, רגע, אז מה יהיה במקרה קיצון? אנחנו לא אמורים לשאול את השאלה הזאת. זו שאלה לא תקנית. תפוס את הרעיון, מה להגיד לך? זה התקן, זה הנורמלי, מה עושים במקרה לא נורמלי? אל תשאל את זה, זו שאלה לא נורמלי. כשבאים להסביר לך, בוא תכיר את החיים, בוא תתפוס את ההדרכה. למה אני צריך לחשוב על מישהו שהוא לא בעניין? יש פה 98% שזה בעניין. זהו, זה נכון, זה בסדר. ככה אנחנו מתנהלים תמיד בחיים. נקרה, נגיע רגע שנעבור אותו. לא, זה השאלה. כן.
משהו קטן לגבי התינוק, אני לא הבנתי
מציאותית. תינוק לא בגלל שהם מביאים לו חלב הוא לוקח ומרגילים אותו כל החיים שלו לא
זאת אומרת, אתה יודע מה, תביא לו תיק. טוב, בסדר, אתה לא אבא, אתה לא יודע, אולי, אני מצפה שלו בלי זה אתה אפשר לדעת, אבל כן, אז מה, תביא לתינוק שק של מסמרים.
הוא ינסה
לו. זה ממש ירגיע אותו.
לא, זה לא ירגיע לו.
זה יהיה בסדר.
לא, זה לא ירגיע לו, כי הוא ראש
פרס לא מתאים. אולי, אם נרגיל אותו, אז זה יהיה תחליף טוב לאימא.
לא, אני רק
שאלתי
רק מצלתי.
אולי. זה כל מה שבאתי לגיל. אתה לא מעלה על דעתך שיש אפשרות כזאת, כי יש זה תחום ששם הולך לקבל. הנושא שלנו, איך אתה יודע מה ההבדל בין מסמר לבין אימא? את זה אתה לא מכיר, ואת זה אתה לא מכיר. אז למה את זה אתה רוצה, ואת זה אתה לא רוצה? אתה לא יודע כלום.
אני יודע, זה התינוק לא רוצה, התינוק לא יודע.
אז אני אומר עוד פעם, אתה טועה. כי אם תנסה, כשהוא בוכה, תנסה לתת לו מסמר, תזכור אותו. כי הוא לא יודע. אולי זה, הוא לא יודע שיש משהו אחר. אז אולי זה מה שהוא רוצה. אבל תראה שאת עצמי גדולה, אם הוא יפסיק לבכות. כי הוא רוצה את האמא מראש. אבל הוא אף פעם לא הכיר אותה. הוא לא שמע עליה. לא קיבל את הקורס, לא הגיע לאלן, לא למד. אמא, א', חיריק אי, מ', כמה צעימה, אמא. לא, אפילו לא יודע להגיד אמא. אבל אני יודע, זה שאלה, המבנה שהיא נמצאת, אני יודע. זהו, זה נושא. בא רק להצביע על זה, שהנפש יודע דברים מראש. כן. תביעת?
לא הבנתי את המעבר,
מתביעת
התרחבות הנשמה?
תביעת? אני לא שומע את המילה לפני הנשמה.
התרחבות.
התרחבות, כן.
זה בבקשה
לבורא. אני אומר שזו מילה נרדפת. כי הבורא זה התרחבות הנשמה ללא גבול. כי הבורא זה המציאות ללא גבול. והקשר שלנו לבורא זה עצם תביעת החיים, התרחבות ללא גבול. זה אחר. זה היחד שלנו לבורא, וזה פירוש המילה בורא. אולי צריך לחשוב, אולי אף אחד לא אמר את זה לכם לפני כן. אז מזל טוב, פעם ראשונה, יש מישהו שאומר לכם את זה. איך אומרים? מוטב מאוחר. תוכן החלום. אז מה הוא רואה שם בחלום? הוא רואה כאילו, אותם נקרא בפנים, אשר היה אצל מלך כוזרי, נכנס לדעת היהודים, והוא אומר, כמו שנודע בספר דברי הימים, שנשנה עליו חלום, כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל אלוהים, אבל המעשה שלך אינו רצו. העתקתי פה שורות של הרב, הרב קוק באורות התשובה. לא בגלל שזה אלו, בגלל שזה... המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה. המעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם הם גם המעשים הטהורים המשוללים מכל חטא, עוון ופשע. בחיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. עוד פעם אני מקריא לכם. המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה. המעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם הם אינם המעשים הטהורים המשוללים מכל חטא, עוון ופשע, וחיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. נראה להסביר במושגים אלה את חלום הכוזרי. אני רוצה להגיד לכם שלו אני יודע, לו רבי יהודה הלוי היה בימינו, לו הרב היה בימי רבי יהודה הלוי, אז היו פשוט מתחלפים במילים, כי לדעתי, זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמשפט הזה של הרב הוא אקוויוולנטי, הוא שווה ערך, הוא מילים נרדפות למשפט של רבי יהודה הלוי. הם אומרים שניהם בדיוק את אותו דבר, רק כל אחד בסגנונו. הרב קורא לזה המוסר בקולו האלוהי. איך אומרים מוסר בקולו האלוהי בלשון רבנו? מלאך, מעט האלוה. מלאך, מה זה מלאך? טוב, הבנתם שאני אומר שמלאך זה מוסר, אבל בני, מוסר זה מלאך. קטעתי פה בהערה איזה ריכוז קל של כמה מקומות שפה בספר בהמשך יוזכר המונח מלאך. יש לו ביטויים במאמר רביעי. המלאכים הם אולי אותם הרוחניים שהפילוסופים מדברים עליהם. או במקום אחר הוא כותב שם, הראייה הנבואית בעתיה כמעט ייבדל הנביא מן המין האנושי ויגבק במין המלאכים ותהי בו רוח אחרת. זאת אומרת, אדם שהוא עם רוח אחרת אז הוא הופך להיות כמלאך. כתוב אדם עם רוח, קודם הוא אמר שהמלאכים זה רוחני ונביא עם רוח כזאת, אז הוא מלאך. או שהוא אומר שם בעוד סעיף, מחשבת הנפש הטהורה דומה למלאכים. מחשבה של נפש טהורה זה דומה למלאכים. עוד מקום הזה אומר, המלאכים הם שכלים. אני אוסיף לכם את מה שבהמשך אני אחזור עליו. שכל בקדמוני, טוב שאני ממליץ לכם, כל מקום שאתם מגיעים למושג שכל בספרות של הקדמונים, מחליפו את המילה שכל במילה תודעה. ואז אתם תבינו בצורה הרבה יותר קרובה למה מתכוון הראשון הזה כשהוא משתמש במילה. ופה דוגמה, המלאכים הם שכלים, במילים מודרניות היינו אומרים, המלאכים הם תודעות. ועוד כותב, כל שיש לו רק כוחות צמיחה, הולדה וקבלת המזון, אך אינו נע ממקומו. האלוה מנהיגו בתכונה מסוימת, קרא לה כרצונך, טבע, או נפש, או כוח, או מלאך. אז מה יוצא? שטבע, או נפש, או כוח, או מלאך, מילים נרדפות. לפעמים קוראים לזה כוח, לפעמים קוראים לזה טבע, לפעמים קוראים לזה נפש. מה שאתה רוצה, לא משנה. ועוד העתקתי פה מספר אחר של רב דוד, הנזיר, רב דוד קול. שהוא, יש ספר של שיעורים שלו באורות הקודש, ושם הוא אומר, המוסר מלאך. בדיוק את מה שאנחנו אומרים פה. המוסר מלאך. כי המוסר זה כוח, או נפש, או תודעה, או שכל ישר. השכל הישר, אנחנו לפעמים אומרים, שמע, השכל הישר חייב, לא יכול להגיד דבר כזה. קרוב למושג מוסר. והמוסר בקולו האלוהי זה מלאך מעט האלוה. מלאך, אני עכשיו מסכם בלשוני, זה תודעת חיים קדושה מרוממת, ממלאת את הנפש בתובנה העליונה. השגה אמיתית שממלאת בקדושת אמיתתה את הידיעה היותר בהירה. הופעת הפנימיות הנשמתית הרוחנית של האדם, הופעה אילאית, שמימית, כוח חיים, תובנתי, תודעתי, מלא ספיגת הרגשה של רוממות נפשית רוחנית קדושה, התביעה המצפונית בנפש האדם. הכוח המוסרי הוא מלאך. והרב כותב, המוסר בקולו האלוקי בא לתוך הנשמה. איך אומרים בלשון רבי יהודה הלוי? בא לתוך הנשמה. החלום. החלום הוא המסגרת שבה הנשמה יכולה לומר את דברה. החלום הוא המבטא את עניין הנשמה. את זה קצת הרחבנו בטיעון הזה בשבוע שעבר. אם כן, המלאך המודיע את דבר האלוה הוא התחושה המצפונית המורגשת כמהדהדת את תביעת האמת המקורית המוחלטת. איך אומרים האמת המקורית המוחלטת במילה אחרת? אלוה. זה האלוה. האמת המקורית המוחלטת. השם לא בכם אמת, את זה אתם יודעים, נכון? אני מגיד את זה בכל פחות פעמיים קודם. ותביעת האמת המקורית, זה שהקדוש ברוך הוא הבורא, הוא המקור, האמת המקורית המוחלטת, זה. התביעה המוסרית מופיעה בנשמה, היא לתמם את חיזיון החיים, למצוא לאמיתתם הנשמתית את הביטוי המלא. אחיזה חיה באמת צריכה לסחוף איתה את כל תודעות החיים. לחיות את החיים באמת המקורית המוחלטת, זאת תביעה מצפונית שמופיעה בחלום החיים. זה בעצמו תביעה נשמתית, התביעה של האני העליון שלך. וממילא אינה יכולה להותיר את הרובד המעשי שלהם ולא שתכלול גם אותה, מאחר ש... עוד פעם אני אגור את המשפט. התביעה המוסרית המופיעה בנשמה היא לתמם את חיזיון החיים ולמצוא לאמיתתם הנשמתית את הביטוי המלא. אחיזה חיה באמת צריכה לסחוף איתה את כל תודעות החיים, וממילא אינה יכולה להותיר את הרובד המעשי שלהם בלא שתכלול גם אותו. כפי שמתגלמים החיים הטבעיים בגוף, טובת המוסריות הנשמתית לגלם את אמיתת חייה במעשה הרצוי. ואומנם דווקא מצד ההתגלות הפנימית הצפונה שבנשמה ממקור חייה, יש דרישה של מעשים שיהיו רצויים להשם. כך כותב הרב קוק. מצד ההתגלות הפנימית הצפונה בנשמה ממקור חייה, יש דרישה של מעשים שיהיו רצויים להשם. הכוונות הטובות, השאיפות, המחשבות והרגשות, ודאי שגם הם נצרכים, אבל בפני עצמם וגם כולם יחד אינם מספקים את התביעה האדירה שבנשמה, התביעה לאמת האלוהית. התביעה לאמת האלוהית צריכה להתגלות בטוטליות החיים. לשם זה מחויב גם המעשה להיות חתום בחותם הערך המוחלט, בחותם האמת. או בלשונו של הרב, חיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו האמת שהנשמה דורשת. אני אקרא לכם את הפסקה הזאת עוד פעם, כי אני לא בטוח שכולם פה קלטו את הרעיון שלי. עוד פעם. הנושא שלנו זה להסביר מהו החלום. החלום הוא בא מלאך מאת האלוה, כך הוא רואה בחלום, בא מלאך מאת האלוה ואומר לו, כוונתך רצויה אצל האלוה, אבל מעשך, המעשה שלך אינו רצוי. כלומר, זה המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה, והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידה הם הינם המעשים הטהורים המשוללים מכל אבון, חטא ופשע, וחיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. ובלשון רבי יהודה הלוי, החלום אומר לו, המלאך אומר לו, התביעה המוסרית מאת האלוה אומרת לו, כוונתך רצויה אבל המעשה שלך אינו רצוי, כי צריך מעשים שהם יתאימו לתביעה הנשמתית האלוהית. המוסר בקולו האלוהי, המלאך מאת האלוה בא לתוך הנשמה. החלום הוא המסגרת שבה הנשמה יכולה לומר את דברה, והחלום מבטא את עניין הנשמה. החלום, כמו שדיברנו, חלום החיים שלנו, חלום החיים שבו מדובר על החלום המיוחד של המלך הזה. זה לא סתם חלום, אלא זה החלום שלו, התביעה היותר מהותית של כל חייו. אם כן, המלאך המודיע את דבר האלוה הוא התחושה המצפונית המורגשת כמהדהדת את תביעת האמת המקורית המוחלטת, האלוה. התחושה של הצומח הפנימי, המצפון, תובע לחיות את החיים לא סתם, אלא במשמעות, בתוכן, בערך, בעוצמה. באיזה עוצמה? אינסופית. בעוצמה אלוהית. החיים לא יהיו בבעלי עוצמה אלוהית אם לא טוטליות רובדי החיים יבטאו ערך אלוהי. המעשה, אם הוא יהיה רצוי בעיני האלוה, המעשה האלוהי, הוא אומר שהרובד הכי חיצוני של החיים גם הוא אלוהי. ובזאת יש ביטוי לתביעה הטוטלית של הערך האלוהי של החיים. המלאך המודיע את דבר האלוה הוא התחושה המצפונית המורגשת כמהדהדת את תביעת האמת המקורית המוחלטת, האלוה. והתביעה המוסרית המופיעה בנשמה היא לתמם והשלים את חזיון החיים, למצוא לאמיתתם הנשמתית את הביטוי המלא. הנשמה תובעת את ההתרחבות האינסופית של כל עוצמת החיים, שהמשמעות שלהם, הטעם שלהם, התוכן שלהם, היכולת שלהם, הכל יהיה אינסופי. זה נקרא שהכל יהיה אלוהי. וזה תביעת החיים בעצמם, החיים הנשמתיים, החיים של האני העצמי היותר מהותי שלך, שאתה שם לב לחלום חייך בן אדם. כשאתה יודע את נפשך מהי, ויודע שאם אתה יודע את נפשך, אתה מוכרח לבקש לבורא. האחיזה החיה באמת צריכה לסחוף איתה את כל תודעות החיים. לא יכול להיות שרק חלק מהחיים יהיו קשורים לאלוהים. אני חושב על אלוהים, מדבר על אלוהים, אני מתרגש מאלוהים. מי ששם לב לתביעת החיים, אז אם הוא רציני ויודע את נפשו, הוא יודע שזה לא. זה לא מספיק. זה אולי תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. אחיזה חיה באמת צריכה לסחוף איתה את כל תודעות החיים, וממילא אינה יכולה להותיר את הרובד המעשי שלהם של החיים ולא שתכלול גם אותו. לא יכול להיות שהחיים הם כולם יהיו קשורים לאלוהים, אבל במעשים לא. זה כמו שאני רוצה לחיות אבל בלי הגוף שלי. כפי שמתגלמים החיים בטבעיים בגוף, תובעת המוסריות הנשמתית לגלם את אמיתת חייה במעשה הרצוי. ואומנם, בלשונו של הרב קוק, דווקא מצד ההתגלות הפנימית הצפונה בנשמה ממקור חייה, יש דרישה של מעשים שיהיו רצויים להשם. ושוב, בזאת, זה ביטוי בניסוח של הרב, היה ממש מילה מילה. מטבע לשונית שהיא מילים נרדפות, מטבע לשונית נרדפת לביטוי של רבנו. המלאך אומר לו, כוונתך רצויה אבל מעשך אינו רצוי. כי מצד ההתגלות הפנימית הצפונה בנשמה, ראשון רבי יהודה הלוי, מצד חלום והמלאך האלוהי שבחלום, מצד ההתגלות הפנימית הצפונה בנשמה ממקור חייה, או חייה האלוהים, יש דרישה של מעשים שיהיו רצויים להשם. כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי, זה לא מספק. הכוונות הטובות, השאיפות, המחשבות, הרגשות, זה טוב, ודאי שגם זה צריך להיות רצוי. ודאי שגם הם נצרכים. בן אדם רוצה לחשוב נכון ולהרגיש נכון ולהתכוון נכון ולדמיין נכון, הכל רוצה נכון, אבל בפני עצמם וגם כולם יחד אינם מספקים את התביעה האדירה שבנשמה, התביעה לאמת האלוהית הצריכה להתגלות בטוטליות החיים, לא בחלק שלהם ואפילו לא בהרבה חלקים שלהם, אלא בטוטליות. לשם זה מחויב גם המעשה, להיות חתום בחותם הערך המוחלט, בחותם האמת. חיים כאלה, שמעשים כאלה, מהם מפקים. זהו הדבר שהנשמה דורשת. החידוש של מה שאני מכניס פה בתוך דברי רבי יהודה הלוי, שאני חושב שנכון להבין שהתביעה הנפשית היא לא למעשה רצוי, אלא גם למעשה הרצוי. כי כוונתך רצויה בעיני האלוה זה מילה כוללת לכל עולמך הרוחני. עולמך הרוחני הוא על הציר, הוא בסדר, אבל בתחום המעשי אתה באאוט. אז לא לחשוב שהסיפור פה והחלום פה לדעת מה לעשות, כי זה עמדה נפשית נכה במקום שהיא עומדת בסתירה לכך שלא מעניין אותי מה אני צריך לחשוב, מה אני צריך להרגיש, מה אני צריך לרצות, לא משנה, העיקר מה לעשות. יש לפעמים יהדות כזאת שהיא עושה רושם שהיא מהנהלת מין אוריינטציה כזאת. הברכה שלה היא אומרת תזכה למצוות. טוב, השאלה מה האומרת הביטוי הזה מתכוון, אבל הבעיה ומה שהוא מבין במילה מצוות זה את המעשה הרצוי סטו, זאת אומרת רק זה, זאת אומרת עיקר שתעשה את הדברים הנכון. תעשה את הדברים נכון. אם אתה עושה את הדברים נכון, זה אתה מחוסר. ואין חשבון האם אתה גם חושב נכון, האם אתה שואף נכון, האם אתה מרגיש נכון. על זה, והיה, זאת אומרת, יש סיכוי שבן אדם אומר תזכה למצוות, הוא מבין את המילה מצווה בצורה עמוקה ונכונה. אני עכשיו מעלה, עושה את מה ש... מרגעים אמרתי לכם לא לעשות, אני מעלה מקרה סוטה ומבין ממנו דוגמה, אבל אני באמת מביא אותו דוגמה כדי לשלול אותו. אני רוצה להגיד שאם מתכוונים במילה מצווה למשמעות הצנומה של המילה מצווה, כאילו מצווה זה איך מזיזים את הידיים או מה אומרים בשפתיים וזהו, וזה נקרא שאני מקיים את המצווה, אז זה מחלה, זה סטייה, זה לא תקני. יש הרבה שהם חושבים ככה, ואם הם חושבים ככה שיש להם עיגון בדברי רבנו, אז זה טעות נוספת שיש להם. זה מה שאני מנסה לומר, כי כשרבנו מדבר פה על החלום המבקש את המעשה הרצוי, אני ממליץ להבין אותו ברוח דבריו של הרב קוק, שמסביר בהקבלה להתבטאויות של רבנו שהתביעה הנשמתית, אדרבה, התביעה הנשמתית היא טובת חיים כאלה שיש בהם את המעשה הרצוי. היא לא רוצה רק את הטכניקה, היא רוצה את החיים. והחיים צריכים להיות אלוקיים כולם, והחיים כולם ודאי שחיים עם שכל אלוקי ומוסר אלוקי ואסתטיקה אלוקי ורגשות אלוקי, הכל אלוקי. אפילו המעשה לא יומן כי סופר, אפילו המעשה גם הוא רצוי. וכשהמעשה, אפילו המעשה הוא רצוי, זאת אומרת, הכל רצוי, וזה מה שהנשמה טוב. סגור סוגריים. חיים כאלה, שמעשים כאלה, הם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. זה סוד תוכן החלום המבטא את הקו המכריע שבאופי הנשמה הישראלית. אני מנסה לומר לכם שרבינו פה, במשפטי הפתיחה שלו, הוא שואף פה כרטיס ביקור, כרטיס ביקור של הנשמה הישראלית. בוא, אתה עומד להיכנס פה אל היכל לימודי האמונה התורית, הישראלית, אל היכל עיקרי אמונת ישראל בתורה. בוא, קודם כל, דן נפשך מים. יש לבורא, ובנקיתי ביניך בהמשך, אתה יכול להיות שהוא קונסיסטנטי עם הקו הזה שלו. אבל פה בפתיחה, דנה שלך מהי? תכיר, יש חלום. יש חלום שהוא חלום החיים שלך, העומד להיכנס אליך על ההזדהות עם עיקרי אמונת ישראל בתורה. והחלום זה התביעה שהחיים האלוהיים הטוטליים, זאת אומרת, הערך המוחלט של החיים, הבאת החיים לשלמותם העליונה, האינסופית, האלוקית, באינדיקציה שעד הממד הכי דל, חיצוני, חליפתי, גופני, שהוא מצד עצמו מת של החיים, גם הוא צריך להיות חי. עד המעשה הרצוי. זה החלום שלך בן אדם. זו הנשמה שלך. זו התביעה הנשמתי של האדם העברי. כן, רצית לומר משהו. איך קוראים לך?
דניאל. רציתי לשאול,
אם
ככה
זה
הוא שולל את הפילוסוף.
למה הוא שולל את הפילוסוף?
כן.
למה הוא שולל? מכירי, שאלה גדולה שאלת. וצדקת. נזכור אותה, בהמשך יש תשובה, הרב ציודי. לא בני, יש פה תשובה מהרב ציודי. כן. כן, אני בקושי שומע אותך.
מעשך,
כן,
עושה הרצוי. לא, אתה שומע גם את הכוונות, את המחשבה, או שכוונתך...
לא, כוונתך רצויה, זאת אומרת, זה ברור שהבן אדם הזה... התיאור של החלום הוא מתאר התיאור של הסיטואציה, הקונסטלציה, הסך הכל שמה שהיה. היה אדם, הוא איך נגיד, הוא היה בסדר. הוא אומר, תשמע, יש תחומים אצלם בסדר. זה שם הקוד של התחומים, בסדר, הם נקראים כוונתך. אני רוצה להגיד, כוונתך, הרחב את המילה הזו. כוונתך, מחשבותיך.
אבל יש להם אין מחשבותה שלהם איך
להירוצות? כן, היורצויות, הוא מבקש את אלוהים, הוא מבקש את האמת. הוא מבקש את החינות, הוא מבקש את המשמעות, הוא מבקש את התרחבות החיים באיכויותיהם האינסופיות, הוא מבקש את אלוהים, זה רצוי, זה הרצוי. זה נושא גדול, פעם כתבתי עליו פרק בספר שכתבתי, שנקראתי אותו אין האמת, עיתון המוסר, פרק ד', מי שרוצה, שיעניין שם, זה איך אתה מתייחס אל האמת המוחלטת, ושם הנוסחה. שאני סתם זורק אותה, זה סתם נוסחה אקסיומטי, שם הדברים, אני רק לא אומר פה שום דבר מעבר לזה, כי זה פשוט מסתה אותנו מהנושא, ואני לא מרשה לשים לב לסגיות בשום סוג. על כל פנים, הנוסחה היא, השאיפה, האחיזה שלך באמת, זה השאיפה שלך. והיה בה, אתה באמת שואף, אתה חוץ בה. השאיפה, הקשר שלך לאלוהים, זה השאיפה שלך אליו. והיה בה, אתה באמת שואף לשם, אתה אחוז. עד כאן נוסחה. הבנה, הריכות בורית. ממשיך בו רבנו, ממשיך כמה דקות. והוא היה משתדל מאוד בעבודה בדת הכוזרים. עד שהיה משרת בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו בכוונה זכה וגמורה. וככל שהיה משתדל במעשים ההם, היה בא אליו המלאך בלילה ואומר לו, כוונתך רצויה, ומעשיך אינם רצויים. פה אני מציע תרגום קצת שונה, לא משנה, לא מהותי. והמלך היה זהיר מאוד במצוות תורת הכוזרים. עד שהוא עצמו היה משמש בהיכל אשר להם, הוא מקריב קורבנות בלב שלם. בתגובה הזאת, אז מה מסופר? אז מה קורה? מה? אז המלך חולם חלום, וכבר דיברנו על זה, שהסתבר שהוא לא מתחיל את ההיסטוריה שלו מחלימת חלום, כי המלך הזה הוא אדם, כבר למדנו בסעיף צדיק ח' שהוא אדם רציני, וכמו אנשים רציניים, הם לא מנהלים את החיים שלהם על פי חלומות. אז גם הבן אדם הזה, אז בגלל שאדם רציני ובמיינסטרים ולא יוצא מן הכלל, אז הוא לא מתעסק בחלומות, אלא הוא מתעסק במחשבות. אבל זה דווקא דבר טבעי שעלול לקרות. אדם שהוא חושב ביום והופך להיות ברור חייו עד שזו אמונתו, אז במקום שזה מאוד מעסיק אותו, אז בסוף הוא גם חולם על זה. ואומנם מה שמתואר פה, הוא מתואר פה שהוא חלם וקם בבוקר, ומה עשה עם זה אמרנו? כלום. כי עובדת שאחר כך בא עוד בוקר. אבל כשהוא ראה שככה בקרים שלו כל בוקר הוא קם והסתבר שהוא חלם את החלום הזה, אז זה מה שנקרא, הוא מתחיל להיות רדוף על ידי החלום הזה. אז זה כבר הופך להיות מטרד. זה משהו שאתה, זה מקרה יוצא מן הכלל, אבל הכלל אומר שקורה דבר כזה, צריך להתייחס לזה. אז הוא מתייחס לזה. הוא מתייחס לזה. באיזשהו שלב הוא מתחיל להתייחס לזה. והוא מבין שכן, החלום זה דבר אחד עם אמיתת חייו. כי עובדה הוא גם חושד, זאת אומרת, את התוכן של החלום, גם בלי החלום הוא חושב. כי הוא הגיע לזה מסקנה, והפכה להיות אמונתו, עוד לפני החלום, כי הוא מחפש את המעשה הרצוי. אז כיוון שהוא מחפש את המעשה הרצוי, אז מה הוא עושה בשלב הראשון? ווטר, מה הוא עושה?
מתאמץ יותר,
בעבודה זרה שעליה הוא גדל, מתאמץ יותר בדת הכוזרי. זה אדם רציני, זה אדם שפול, זה אדם נורמלי. זה לא קודם כל, יש לו אני לא מחפש אמת, אז אולי ניסע להודו. למה? קודם כל, תבדוק את דת אבותיך. בתגובה זו שוב ניכרת בריאות נפשית של המלך. הוא אינו מחפש חוויות שיוציאו אותו מהאיזון. וואו, היה לי חלום. בואו נלך לישון גם במשך היום. אולי יהיה לי עוד חלום. זה לא. אינו פונה לחפש את האמת בקצה הארץ. הוא אינו ממהר לעשות דבר הנוגד את כיוון חייו הרגילים. זה אדם סולידי. זה אדם סביר. יש לו עמדה ועמידה. פעם שמעתי ליטוי חביב מתלמיד חכם, אמר בהמה קוראים לה ריבה. מה הוא אומר? בהמה קוראים לה ריבה. בן אדם לא אמור שקוראים לך ואתה בא, אם אתה מתנהג כבן אדם. זה זה אומרים לך, אה, אז אתה כבר רץ. עמדה, יש לך מציאות, תהיה מקובע בתוך עצמך קודם כל. אז יש פה, קורה פה משהו, משהו קורה לו, משהו דוחף אותו מחוץ לאיזון שלו, מחוץ לנורמה שלו, אבל הוא לא ממהר לרוץ אחרי זה. יש לו עמדה, והעמידה, יש לו דרך שבה גדל, ובה הוא מחזיק. קודם כל, למה אני חושב שהרואים שלי מטומטמים? זו מחשבה לא מוסרית. צריך לקחת הרבה זמן עד שבן אדם יגיע למסקנה הזאת. בזמן והרבה נתונים, וצריכה להיות לו התקוממות פנימית כנגד זה, אם הוא שפול, שכלית, אישיותית ומוסרית. הוא אמנם עובר זעזוע פנימי, אך גם יש לו גישה יציבה ומסלול קבוע בחיים. את החלום הנשנה פעמים רבות מפרש הוא בתחילה כמשקף את תחושתו בחסרון שלמות, עבודתו. אז הוא מפרש לעצמו את החלום. כן, אז זה נקיפות מצפון שלי, על זה שאני לא רציני. אני לייט, אני חפף, אני... אז אני צריך להיות רציני. זה כנראה הזעזוע הפנימי שלי. על כן, אינו סוטה מדרכו, על אף שמן הסתם הייתה תורת הכוזרי אלילית. ובאמת הייתה מטומטמת. מכל מקום, זו תרבות אבותיו, התרבות המסורתית של עמו, והוא נוהג בכבוד. זה קודם כל, לא מחפש להראות שהיא מטומטמת, הוא מחפש להראות שהיא חכמה, בטוח היא חכמה. זה קודם כל, וזה הגישה שלו. אינו מערער על עולמו הקודם, אלא עובדו את אלוהי הכוזרים ביתר שאת וביתר אומץ. היה זהיר מאוד במצוות תורת הכוזרים וכו'. בניסיונו הראשון לתקן את מעשיו בהתאם לתוכן חלומו, הוא מתחזק במסגרת מסלול זה, והוא מנסה לתקן את מעשיו בתוכה. אין לו כל עניין בשבירת מסגרות. הוא משמש בעבודת ההיכל והקורבנות בעצמו בכוונה זכה וגמורה. כי הכוונה, הוא כבר קיבל עליה אישור. ממשיך בזה חזק, ומעשה, הוא כנראה לא מספיק רציני במעשה הרצוי, אז עכשיו הוא רציני עד הסוף במעשה הרצוי. אולם אם כל אשר השתדל להתאמץ לשמור את המצוות, היה המלאך בא, הוא מופיע לילה לילה, ואומר לו כוונתך רצויה ומעשה אינו רצוי. וזה מה שגרם לו שיחקור באמונות ובדתות. אמנם משלא הועילו מאמציו הכנים בכיוון זה, פונה הוא לכיוונים אחרים, זרים ורחוקים, שיחקור באמונות ובדתות. גרם לו זה לחקור אודות הדתות והאמונות, ככה תרגם פה הרב שלט, אבל אבן תיבון תרגם שיחקור באמונות ובדתות, ואני חושב שנכון לתרגם שיחקור באמונות ובדתות, ולא כמו שמתרגם פה הרב שלט. למה? כי קודם כל יש מחלוקת בין הרב שלט ובין אבן תיבון, אז כמו מחלוקת בין החרוב לראשון, אז קודם כל יש, בוא נגיד, 60% שהראשון צודק, וקודם כל יש, אבל אחר ההטייה הראשונית שיש לנו, צריכה להיות לנו ביחס לראשונים, שאני ירד שריים לראשונים, קודם כל, אחר הדברים האלה, יש, במקום שהדברים מוכרחים שכלית בצורה שאתה לא יכול להגיד אחרת, אז הגרא הדריך את נפש החיים, שבמקום שמתברר לא, גם לא להיבהל מהראשונים. זאת אומרת, מתברר לך בצורה חד משמעית, כי אין זכות למילה הכתובה לסתום על השכל. כך כותב הרב קוק, וכך הראשונים בעצמם כותבים, הרמב״ם, הרמב״ם ועוד. זה הכלל, זה פשוט, כי השכל במקום שבוודאות אנחנו יודעים שהוא ישר, הוא דאורייתא, אתם מבינים? סברה, למה לקרא? כך אנחנו רגילים הרבה פעמים בגמרא. זאת אומרת שאם יש לך שכל והוא ודאי, כי התוספות אומר שלפעמים מילתא דעתי בסברה טרח וכתב לקרא. התוספות אומר זה במקום שסברה היא לא חזקה. עכשיו, זו בעיה, כי לפעמים כשנדמה לך סברה חזקה, ראשון לא היה חושב שסברה חזקה, ולהפך. ומכל מקום, והיה והסברה היא חזקה. עכשיו אני לא יודע איך יודעים אם הסברה היא חזקה או לא, אבל יש סברות והן חזקות. אז אין רשות למילה הכתובה לסתור אותה. למשל, כתוב, וידבר השם למשה לאמור. אבל הסברה אומרת שהקדוש ברוך הוא לא מדבר, כי הוא לא גוף ולא דמות הגוף. אז את מענה הקם, את הפסוק או את השכל. תשובה, את הפסוק. אנחנו נגיד שהפסוק הוא מטאפורה. דוגמה. שאסור לפסוק לסתום על השכל, וככה תמיד במקום שאסור, ולפעמים דוגמה לסברה חזקה. כל פנים חזרה לעניינים, זה קורה בסוגריים, מסביר או מתבדוע פה, אני יש מצבים שאני כן מקבל את דעת האחרונים מהמתרגמים יותר מאשר אבן תיבון, אבל הפעם לא. למה? כי גם הסברה היא דווקא לצידו של אבן תיבון, כי יש אמונות ודתות. לפי ההמשך הסתבר שמה זה הדתות? הדתות זה האסלאם והנצרות, והמלך חושב שגם היהדות זה דת, אבל בסוף זה הסתבר שזה לא. אבל כשהוא פונה אל הפילוסוף, אז הוא לא פונה, זה קשור למה שדניאלי הציף מקודם, כשהוא פונה אל הפילוסוף הוא לא פונה אל איש דתי, אבל הוא שואל אותו לאמונתו. אז יותר נכון שיחקור באמונות ובדתות. דבר זה גרם לו לחקור קודם באמונות. הפילוסוף יש לו אמונה, אבל אין לו דת. עד רבה, אמונתו היא אנטי-דתית. היא אומרת, אין מעשה רצוי. אז זה הסדר, נכון. דבר זה שגרם לו, גרם לו לחקור באמונות ובדתות, ולא כמו הטעות בתרגום פה דתות ואמון. זה פשוט מבחינת מה שהראה בפועל. קודם נקרא באמונות ואחר כך בדתות. אז כן, משלא הבינו מה המצב, הכלים לכיוון זה, כולנו לכיוונים אחרים, זרים ורחוקים, שיחקור באמונות ובדתות. אך גם אתה אינו ממהר לשנות את הנהגתו. זה לא גרם לו למהר להתנהג על פי אמונה או דת אחרת. זה לא מה שכתוב שהוא עשה. מה זה גרם לו לעשות? זה גרם לו לחקור. לחקור זה לא לעשות, זה ללמוד על העניין, לשמוע, להתעניין, להתברר אינטלקטואלי. גם אתה אינו ממהר לשנות את הנהגתו, אך הוא פונה לחקור, לשמוע, להתרשם, לבחון אפשרויות שאולי לא עלו על דעתו במסגרת דתו. כי הוא דווקא בא ממסגרת התרבות שלו, היא דווקא כן דתית. יש שם מעשה רצון. אמנם בזאת הוא התחיל תהליך שבסופו הוא נסחף עם זרם החיים היהודי, עד שלבסוף התייהד ועמו אמרה מן הכוזר. הוא התעניין באמונות ובדתות, קודם באמונות ואחר כך בדתות. תשובה לאיש החמודות. כריאקציה לתביעה הלא רציונלית שמתעוררת בו, פונה המלך הכוזרי בתחילה אל הפילוסוף ושואל אותו לאמונתו, בעוד שכשיפנה לדתיים ישאל לתורתו ולמעשה. כי הפילוסוף ידוע כבעל רוב הגיונות ואפס המעשים, ולכיוון הזה מחליט המלך ללכת, כיוון שכבר ניסה להתחזק בעבודת הדת ולא מצא מנוחה בכיוון הזה. על כן מחפש הוא דרך להשתחרר מן התביעה שתקפה אותו ומסרבת להרפות ממנו, בהקצנה לכיוון הרציונלי. ורק בשלב מאוחר יותר, משלא בא על סיפוקו, חוזר המלך לגשש שוב אחר הדתות השונות מידת אבותיו, לשמוע מה שיש להם לומר על דבר המעשים הרצויים. דברים אלה קיבלתי מהרצויים. אז כן, נכון, מה ששאלת, התחלת יפה, זה ריאקציה. ועד רבה, זה משלים את שיעור קומתו של המלך הזה, שרבינו מסרטט אותו בתור דמות. מה אני אגיד לכם? אנשים כן, אני רוצה שיהיו חברים שלי. כל פנים, אדם, כנבבי, רצינית, אישה רצינית בחיים, אישה שכלית, בריאה, עם כל השלבים. הסייפה פה זה גם כן אישה בריאה. זה מרגיז אותו שהוא נסחף אחרי חלום. יש בו אלמנט בנפש שלו שמתרגזת מזה שהוא נסחף אחרי חלום. חלום, זה מעליר אותו. אז הוא ניגש בפילוסוף, דווקא בוא נשמע אותו, דווקא הוא, הרי הוא לא מעביר בשום דבר, והוא יסביר לי למה לא לשים לב לחלום. אבל מה שיקרה, הוא ישמע, 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 הוא ייתן לו לדבר, דבר, 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 הוא פחות ששומע אותו. סליחה, אתה מדבר נפלא, אבל יש לי חלום ואני מוכח. ואז זהו, נכנח. שם הוא נכנע לחלוטין לחלום שלו וחוזר לזה. לשנה טובה תיכתבו ותיכתמו, יקובלנה שנתנו ברצון לבני אדון כל, לבן ובתיכם, משפחותיכם. ונתכתב ונחתם בחלומות אדירים, שנהיה תיכונים, ונתאים את עצמנו לחלום הגדול של רבותינו.